אנחנו בדף י"ג עמוד ב' ראינו את ההלכה שנקראת קניין מעמד שלושתן, שקיימת גם בפיקדון וגם במלווה. זאת אומרת, אפשר, אם יש שלושה אנשים בשטח, הלווה, המלווה ועוד בן אדם, אז יכול הלווה, המלווה יכול לומר ללווה, אתה חייב לי כסף, נכון? במקום לשלם לי, החוב הולך לפה, שלם לו. וברגע שהם דיברו ביניהם, נוצר קניין. כיוון שהם שלושתם נמצאים פה, והם דיברו ביניהם, הקניין נוצר. השאלה היא, מה הסברה בקניין הזה? על איזה היגיון הוא בנוי? בדרך כלל בקניינים אנחנו צריכים משיכה, שטר, איזושהי פעולה קניינית, פה הכל דיבורים. אז כיוון ראשון אומר המאמר, טעם המאי, אנחנו יודעים לעמוד ב' למטה, טעם המאי, אמר המאמר נעשה כאומר להנבישת מתן מאות, שבת מלך לדידך ולכל דעת ומחמתך. שהלווה לווה כסף מהמלווה, זה הרבה לפני זה, זה היסטוריה. שהלווה לווה כסף מהמלווה, אותו רגע נוצר שיעבוד. הלווה נהיה משועבד. למי הוא משועבד? למלווה. הוא לא רק משועבד למלווה, משועבד לכל מי שהמלווה יראה לנכון, כל מי שקשור אליו. ולכן בעצם מתברר שמשעת ההלוואה הוא כבר היה חייב לו. ברגע שהוא ישתבד למלווה, הוא ישתבד גם לכל מי שהמלווה יגיד. אומר לו רב אשי למאמר, לפי הסברה שלך, אלא מעתה קנה לנולדים דלא אבו בשעת מתן מאות אך אינם דלא קנו. לפי דבריך שהכל הולך רטרואקטיבית, אז בוא, אם למשל הוא זה שפה הוא ילד קטן, הוא ילד בן 8, והלוואה הייתה לפני 10 שנים, אז עכשיו בזמן ההלוואה הוא לא היה, אז אני לא יכול רטרואקטיבית לומר שבעצם נוצר חוב, היה חוב כלפיו, כי הוא לא היה בעולם. אפילו לרבי מאיר שאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, גם רבי מאיר אומר שאפשר להקנות חפצים שעדיין לא הגיעו. אני יכול להקנות את הפירות שיגדלו לי בשדה בשנה הבאה, לדעת רבי מאיר. אני יכול להקנות חפץ, אבל צריך שהבן אדם שאליו אני מקנה הוא כן יהיה פה. אני מי לדבר שישנו בעולם, אבל לדבר שלא בעולם לא. אי אפשר להקנות למישהו שלא נמצא. אז איך אתה מסביר את קניין שלושתן? אלא מה רבה שהיא סברה אחרת. באי הנאה דמקרישתן ילי, בין מלווה ישנה למלווה חדשה, גמיר ומשעבד נפשי. המלווה,
החזור של החוב.
כן, המלווה עכשיו, באותו רגע, נוח ללווה בעצם שיש לו מלווה חדש כביכול. עד עכשיו הוא חייב לו כסף, כל הזמן הוא רואה אותו ברחוב, מתחמק ממנו, לא נעים לו, מסתבך איתו כל הזמן, חייב לו, צריך להביא לו. הוא אומר, תשמע, אתה צריך לשלם לו בכלל. יש פה סיפור חדש, אולי אני אדבר איתו, אולי הוא ייתן לי ארכה, אולי דף חדש נפתח. אז בהנאה הזאת, זה הנאה שמקבל הלווה, ותמורת ההנאה הזאת הוא יוצר חיוב כלפיו. הרי הבעיה שלנו זה שהלווה חייב לו, הוא שעבד אליו, למלווה, איך פתאום נוצר שיעבוד כלפיו? הוא אומר, ההנאה יוצרת שיעבוד. מה הנאה? סיפור חדש, פנים חדשות. אולי בן אדם אחר, הוא כבר לפחות זה, איתו אני לא מסובך כבר.
אם זה לא הנאה לגביו, אלא הוא קשה לגבות החוב.
סברה. הנה, בדיוק הסברה שעברת הגמרא, אמר לאון אמר ברד רב נחמיה לרב אשי, אלא מעתה, אם הטיפוס החדש שמגיע, הוא לא בדיוק טיפוס נחמד, הוא ענה לבר אליאשי, בר אליאשי זה מהיה השוק השחור, לא השוק הרחפור, שאם מישהו חייב להם כסף, אז הם לא משתעלים ולא עושים לו פרצוף, אלא ישר קפתי, ישר מתחילים בעינויים, קפתי ושקלה לאלתה, ישר מתחילים, ולוקחים את החוב. אז מי אמר לך? אני לא קנו? טוב, תגיד לו בסדר, אבל זה תקנת חכמים, כשעושים תקנת חכמים, אז תמיד יש איזה מקרה שנופל בין הכיסאות. נתת דבריך לשיעורים, אם גם האחינם נתת דבריך לשיעורים, הקיצור זה נושא פה שיתחילו להתווכח עליו, האם הוא יכול או לא יכול. בכל אופן, הגמרא בגלל זה מעדיפה להסבר שלישי. ההסבר השלישי הוא שאין הסבר. זה ההסבר השלישי, שיש שלושה דברים, אנחנו נלמד את זה בעזרת השם גם מהבטרה, פרק תשיעי, אמר מזוטרה, הנטלת מילה, שלושה דינים, שבינו רבנן כהלכת בלותם. שלושה דברים שבהם תקנו חכמים תקנה, ואל תחפש את הטעם. תוספות אומר לא שאין טעם בכלל. הטעם הוא פרגמטי, זאת אומרת אין טעם, הכוונה אל תחפש היגיון קנייני, זה לא היגיון אלא פרקטיקה. הפרקטיקה פה אומרת זה מאוד יעיל, יש פה שלושה אנשים, זאת אומרת תשלם לו, אתה חייב לו וזהו, זה פשוט יעיל. אבל מה, על איזה עיקרון משפטי זה בנוי? אין איזה עיקרון משפטי שעליו זה בנוי. מצאנו עוד שני דברים שבהם גם כן תקנו חכמים איזשהו הליך, איזשהו תקנה, בלי, אל תחפש את ההיגיון הקנייני המשפטי, ככה זה תקנו בשביל הפרקטיקה. אידך, אמר יהודה אמר שמואל, הכותב כל נכסיו לאשתו, אם אדם אומר כל הנכסים הולכים לאשתי, אדם הולך למות. הוא לא התכוון שבאמת כל הנכסים שלה, אלא הוא התכוון לומר שהיא אחראית על הנכסים עד שהילדים יגדלו, לא עשה אלא אפוטרופיה. כך תקנו חכמים, יש להם סמכות לעשות את זה, הפקר בדין הפקר. והתקנה השלישית, אידך, אמר רב חנניה, המשיא אישה לבנו הגדול בבית, כנאו, אם אדם נתן לבן שלו הגדול בית, בית לחתונה, לאיזושהי תקופה, הוא קנה את זה, נקודה. אמר לי רב לרב אחה, סיפור. רב אמר לרב אחה ברדלה, קבא דמוריקה, יש לי הרמה של ירקות, או איזשהו סק של ירקות, יתלגבך. נכון, אני נתתי לך לשמור על סק ירקות, אתה זוכר, במקום להחזיר לי את הסק ירקות הזה, יא ולפלוני, ואתן את זה לרובן, למישהו אחר. בא פקה מינה לך, עכשיו אני אומר את זה בפניו, והנה עכשיו נוצר קניין, מעמד שלושתן, שלושתנו נמצאים כאן, ועכשיו אני לא יכול לחזור בי, לא אדר נבי. משמע מכלל, דיבאי אדר, מה ציד הרבה, למה הוא צריך להגיד שאני לא חוזר בי, ואם היה רוצה יכול לחזור בו? אחי כמה, לא בגלל שאמרתי, אלא העובדה שאנחנו עושים את תפילת שתוצאה, מונע ממני חזרה. דברים הללו לא נתלו לחזרה. הגמרא, אמר רב, חד הזמנה, ורב אמר את היסוד הזה, לא מדין קניין מעמד שלושתן, אלא מכיוון אחר הוא לא יכול לחזור בו. מאיזה כיוון? למדנו. אמר, סליחה, בנתי להסבר, הדין הזה שלא יכול לחזור בי, כבר נאמר לנו, לא צריך להגיד את זה, כבר אמרנו את זה פעם אחרת, שקניין מעמד שלושתן הוא מועיל לגמרי, ואי אפשר לחזור. אמר בו נאמר רב, מנה לי בידך, תן לפני מעמד שלושתן קנה. מה אם היה והמינה נמי למתנה מרובה, הייתי אומר שמדובר על כסף גדול, מנה, אז עליו באמת הקניין תופס, זה רציני, אבל מתנה מועטת, אולי לא צריך שזה יהיה בפניו, זה החידוש פה, שגם דבר קטן, אם אני רוצה שזה יתפוס, צריך שיהיה מעמד שלושתן, צריך שיהיה בפני שלושת האנשים שנמצאים כאן, אבא אמינה שלא דיבר לפניו, כמה שמלן, מה שהוא בא להשמיע, וגם קניינים קטנים צריכים להיות בפני שלושתם, ואז באמת אי אפשר לחזור בו, זה תופס. טוב, עוד סיפור. אנו גיני, שלושה אנשים שעובדים או פועלים בגינת ירק. דוד חוש בנה בעד עד עד. עשו פעם, הם עובדים ביחד, הם חבורה, והם עשו חשבון על ה... על החלוקת הכסף ביניהם. פש חמש איסטר זוזי גבי אחד מניים. התברר שלאחד יש יותר כסף מאחרים מאיזושהי סיבה. אמרי לי, יבינו ניאלי, למרי ערה, באפי מרי ערה, וכאן למיני. אמרו לו, לפני האדון, תחזיר את זה, תן את זה חזרה לבעל השדה. ולסוף, אחר כך הוא עשה חשבון, בין דילן לנפשי, והתברר שזכם היה טעות, שלא פש גבי ולא מידי. לא נכון, הוא לא חייב שום, אין לו שום עודף את כסף אצלו ביד. אתה לגמי דרב נחמן, אמר למה יעביד לך, מה אני יכול לעזור לך? אחד אמר בונה מרב, היה פה כעניין מעמד שלושתן, היית אתה, האנשים שלכאורה אתה חייב להם, שזה הפועלים האחרים שקיבלת יותר כסף מהם, והם החליטו להעביר את זה לבעל השדה מאיזושהי סיבה, אז לכאורה יש פה מעמד שלושתן. ועוד, הקנו מנך, עשו פה קניין על הדבר הזה. אמר לרבה, את וואי, מי כאמר לא יאבינה, וכי הוא אמר שהוא לא ייתן, מה הבעיה? שאין לו, לקה גבי כאמר. הקניין לא מתחיל בגלל שהקניין התייחס לאיזשהו סכום שלא נמצא. חשבו שיש פה איזה סכום עודף, ועליו רצו לעשות קניין. הסכום הזה לא נמצא, אז הקניין לא היה לו על מה לחול. אם כן, זה סתם קניין בטעות. פשוט קניין של דבר שלא היה ולא נברא. כל קניין בטעות חוזר.
גם מעמד שלושתם בטעות חוזר.
כי בסוף זה מתייחס לאיזשהו חפץ, לאיזשהו סכום. והסכום הזה מדבר שהוא לא היה בעולם. הוא לא נכון. עכשיו אני חושב שזה סכום עודף, ועליו רוצים לעשות קניין. והתברר שזה לא נכון. שאין סכום כזה, אז הכל היה בטעות.
גם בעל הבית לא היה שם.
הוא היה, באפה מרי, באפה לפניו. דין נוסף, איתמר. זה מה שתוסף מסביר, שהוא חשב, הם חשבו, או הרב נחמן, שהוא שאל אותו שאלה, זה לא שהוא לא היה, הוא חשב שהוא חוזר, הוא מתחרט, הוא אמר לו, אתה לא יכול להתחרט. אז אמר לו, לא, זה לא שאני מתחרט, זה פשוט לא היה כסף. איתמר, אנחנו חוזרים בסוגיות שעסקנו בהם בתחילת הסוגיה על המשנה לגבי תפיסה, הולכה, דברים כאלו. הולך מנה לפלוני שאני חייב לו. אתה, אני שולח אותך שליח להחזיר את הכסף שאני חייב למישהו. אמר רב, חייב המשלח באחריותו. על מי האחריות? על מה שקורה בדרך. עד שהכסף מגיע לאותו בן אדם, למלווה, קורה משהו בדרך. בדרך הולך הכסף לאיבוד, באו גנבים, אין לי מושג מה, הלך הכסף. מי אחראי? אומר בינתיים, הלווה אחראי. כל עוד הכסף לא הגיע לאדם של המלווה, האחריות על הלווה. המלווה מצדו אומר, סליחה, אני לא יודע מה שאתה רוצה ממני, שלח את השליחים, תעשה מה שאתה רוצה. אני עוד לא קיבלתי את הכסף. מצד שני, אם בא לחזור, אינו חוזר. אם הלווה מתחרט, אומר לשליח לו, בעצם תחזור חזרה, הוא לא כבר לא יכול לחזור. אומר שמול, זה לא הגיוני. אתה לא יכול לאחוז בחבל בשתי קצוות. אתה אומר, האחריות על הלווה. זאת אומרת שהכסף עוד לא הגיע למלווה. אם הוא לא הגיע למלווה, אז אני גם יכול להחזיר את זה חזרה אם אני רוצה. אם זה שלי, באחריותי, אז אחריותי לטוב ולרע. גם לזה שאני יכול להחזיר את זה חזרה, וגם לזה שזה לא הגיע. אומר שמואל, מתוך שחייב באחריותו, אם אתה אומר שאני חייב באחריות, אם בא לחזור, חוזר, אז זה סובר, שמואל, זה לא הגיוני מה שאתה אומר. מה המחלוקת? לימה, ואת המפלגת. אולי נחלקו בשאלה הזאת? מר סבר, הולך כזחידן, הלווה אומר לשליח, הולך, רגע שאומר לו, הולך מנה, בעצם אמר לו, תזכה לו. אז באותו רגע שהוא נתן לשליח את הכסף, המלווה זכה, זהו, ואז הלווה כבר לא יכול לחזור בו. ומר סבר, הולך, לאו כזחי, שמול אומר לו, אמרת הולך, עדיין הכל פתוח, זה עוד לא, המלווה עוד לא קנה, הכל הפיך עדיין.
הרב, כבר סגרנו את הסוגיה לפני כמה דפים, אמרנו שהולך זה כזכי, לא?
הנה, ואת הגמרא לכול עלמא, הולך כזחידן. ודאי לכל הדעות, אדם נותן למישהו הולך, אז כזחי, ואז באמת לכאורה זהו, אי אפשר, הוא לא יכול לחזור בו. אז מה המחלוקת? אחר ואקר מפלגת. מר סבר לא אמרינן מיגו, או מר סבר מינן מיגו. שמואל אומר מיגו, מה זה מיגו? מתוך. כן, ומתוך שאני לא יכול לחזור, כיוון שאני לא יכול לחזור, אני גם לא חייב באחריות. שמואל אומר, חסה אחד ועוד אחד. אם אני לא יכול לחזור בי, אז גם אין לי אחריות על זה. ככה סברת שמואל. מתוך. ורב, לא, אומר, אני לא עושה את החשבון הזה. זה לא נכון. אין פה, זה לא קשור אחד לשני. יש פה שתי סוגיות נפרדות אחת מהשנייה. מצד אחד, אני כבר לא יכול לחזור בי, כי השליח תפס לבעל חוב. יש לו זכות, הולך, זכי. זהו, אי אפשר לחזור. מצד שני, יחסה לווה ומלווה, שהמלווה אומר, אני עוד לא קיבלתי את הכסף ביד. והסכם ההלוואה לא קשור לשאלה אם זה זכי, שאי אפשר, אתה לא יכול לחזור בך. אתה לא יכול לחזור בדבר אחד. אני, הסכם ההלוואה אומר שאני כל עוד לא קיבלתי את הכסף, הכל עוד לא נגמר, אתה צריך להביא לי את הכסף. וזה שקרה משהו בדרך, אמר, וזה לא מעניין אותי. אני לא קיבלתי את הכסף ביד. זה שאתה סינדלת את עצמך, ונתת לשליח, אמרת לו, הולך, ואתה לא יכול לחזור בחזרה, זה לא קשור אליי, אני לא קיבלתי את הכסף. זה המחלוקת בין רב לבין שמואל. ואת הגמרא זה גם ברייתא. תניא כבתי דין רב. הולך מנה לפלוני שאני חייב לו. תן מנה לפלוני שאני חייב לו. הולך מנה לפלוני פיקדון שיש לו בידי, אני שמרתי לו על חפץ. תן מנה לפלוני פיקדון שיש לו בידי. בכל המקרים האלו, כל עוד זה לא הגיע לידיים של הבעלים או של המלווה, חייב באחריותו. מצד שני, אם בא לחזור, אינו חוזר. אז הנה מה שרב אומר, שיש פה שתי דברים שלא קשורים אחד לשני, מופיעים בברייתא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הברייתא הוסיפה מקרה נוסף, חוץ מהלוואה, וזה פיקדון. לכאורה בכלל בפיקדון, לימלי, אין רצונו שיהיה פקדונו ביד אחר. לכאורה יש לנו כלל שבכלל הוא לא רוצה, זה ששם מביא פקדון למישהו אחד, הוא לא רוצה שאנשים יתעסקו עם פקדון. ואז במובן הזה עצם הנתינה לשליח היא בניגוד למה שסוכם, ואז אולי נאמר בגלל זה השליח לא זכה. זאת אומרת, נגיד יש פה שלושה אנשים, בסדר? יש לנו את המפקיד ואת הנפקד ואת השליח. המפקיד נתן לנפקד, נתן לו חפץ מאוד יקר. אמר לו, תשמור על החפץ היקר הזה. מה זה לשמור? לא לכל אחד, אני נותן לשמור על חפצים יקרים. עכשיו הנפקד, כזה ששומר, נתן לשליח, אומר, הולך כזכי, אולי אפשר לומר, כל זה שהבאת לו, זה בניגוד לגמרי לכל היחסים בין זה, זה לא, הוא לא ניחה לו בדבר, המפקיד בכלל לא מעוניין שיהיה פקדונו ביד אחר, זאת אומרת שהוא לא מעוניין. על מה בנוי הכלל שברגע שנתתי זהו עבוד? זה בהלוואות. בהלוואות, הרי תמצאום, העיקר שהתקדמו כבר העניינים, יאללה, הכסף סוף סוף יצא מידיים שלו, זה זכות למלווה שהכסף סוף סוף יצא מידיים ידוע, ובכן הולך כזכי. פה הוא לא מעוניין בכל הדבר הזה. הוא לא מעוניין, לכן זה חוב לו. הוא לא מרוצה בזה. החפץ הלך לשליח. זה עוד ידיים פה מתעסקות, ולכן הייתי אומר, כיוון שזה חוב, אז אולי הוא לא זכה. זאת אומרת, הוא לא הצליח לזכות לו. למה לא הצליח לזכות לו? כי הוא בכלל לא מעוניין בכל התהליך. הגמרא אמר רבי זעירא, שהוחזק כפרן. מדובר שהוא, השומר הזה הוא כבר, אולי הם רוצה ממנו. הוא אומר, לא מזמן אני רואה עליו שהוא לא, אי אפשר לסמוך עליו לגמרי. סוף סוף הוא יצא החפץ מהידיים שלו, התחלה טובה. עד עכשיו הוא אמר לי, לא זוכר, לא יודע, לא מחר. סוף סוף יצא ממנו, אז הוא מרוצה שזה יצא מהידיים שלו ולך לפה. זכות הוא לו. לכן, כזכי. סיפור.
זה אותו דבר בעצם כמו
זכינו חווין לאדם שלו. נכון, נכון. רב ששת אבלה אשרתא דסרבלה. היה לו, נתן אשראי לאנשים שהם היו סרבלים, הם היו עובדים בבגדים אני חושב. היה לו אשראי במחוזה. אז הוא נתן להם אשראי, נתן להם הקפה, והם היו חייבים לו כסף. אז רב ששת, יש איזה אנשים במחוזה שחייבים לו כסף. אמר לי לרב יוסף בר חמה, בעד דעתית, כשאתה הולך למחוזה, הייתם לו ניהלי. מה? אז
יש עוד שאלות לימוד שהוא מחר.
לימוד שהוא מחר והם חייבים לו כסף. אז הם, כשאתה מגיע לשם, תביא את הכסף. הייתינו ניהלים. אז על, יאבינו לי, הלכו מו, בסדר גמור, אתה השליח של רב ששת, קח את הכסף, תביא לו. אמרי לי, ניקני מנך, אנחנו רוצים לעשות הסכם איתך, שאם קורה משהו בדרך, אנחנו לא אחריות. אנחנו נתנו את הכסף, תחתום לנו פה, אנחנו זו, הסרנו אחריות, להתראות. אמר לו, אם, בסדר. בסוף, השתמת לו, ברגע האחרון הוא התחמק, הוא לא הסכים לחתום, אמר כן כן כן, בסוף הוא התחמק והצליח לצאת לקחת את הכסף בלי שום התחייבות על הדרך. הגיע לרב ששת וסיפר לו מה שהיה. אמר לשפיר עבד, אתה צודק מאוד שהתחמקת. למה? זה לשב והתאפשך עבד לא ולאיש מלווה. אם היית חותם על האחריות על הדרך, היית הופך בעצמך לסוג של לווה, סוג של חייב, היית עכשיו חייב לי, חייב להם, בשביל מה לך להיכנס לדבר הזה? טוב מאוד שלא נכנסת לקחת אחריות הזאת. לישנה אחרינה, בלשון אחר הוא אמר לו, שפי דבר, עבד לווה, לישנה, טוב עשית, כי עבד לווה לאיש מלווה, נקודה.
זה לא קשור
למחלוקת מקודם? לא. לפי הדין, מה? הוא לא חייב באחריות. האחריות נמשרת עליהם, כל עוד הם לא הגיע כסף, אחריות עליהם. הם רצו שהשליח יהפוך להיות אחראי. נכון, פסקנו הלכה, שאין לחיוב אחריות. אבאך בר יושיע, עוד סיפור. אבל איספקה כלי כסף יפה מאוד לנרדה, שם זה לא פיקדון. היה לו, הוא נתן איזה כלי, בהשאלה, לשמירה אצל מישהו, והוא צריך לקבל את הכלי הזה חזרה. אמר לי, לרבי דוסטאי ברבי ינאי ולרבי יוסי בר כיפר, ועד זה דעתיתו, אתם כבר בדרך, אתם הולכים בדרך לנרדיה, תביאו לי את הכלי, הכלי שלי שנמצא שם. הייתי הוא ניהלי. אז הוא, יבא ניהלי. השומרים נתנו להם את החפץ. אבל שוב, מה הם רצו לעשות? הסכם הסרת אחריות. ניקנו מנייכו. אנחנו נותנים לכם את החפץ, תחתמו לנו פה שאנחנו, אתם לוקחים את האחריות על הדרך. אמרי לו, הוא לא. אמרי לו, אדרין ילן, טוב, אז תחזיר לנו את הכלי. אתם לא מוכנים? רבי דוסטאי ברבי יני אמר לו, טוב, בסדר, אין, אני אחזיר לכם את הכלי חזרה. רבי יוסי בר כיפר אמר לו, לא. אבו כמצר לי, התחילו לרדת עליו, להציק לו, להרביץ לו. אמר לי, חזי מר, איך היא כעביד? תראה מה... מה הוא עושה? הוא לא מחזיר לנו את החפץ. אמר לו, טוב מאוד, תמשיכו להרביץ לו. ככה אמר רבי דוסטאי על רבי יוסי, אתם מציקים לו מצוין, תמשיכו. טוב. הייתה פה אכזבה מבחינה חברית, התנהגות מאוד מאוד לא חברית של רבי דוסטאי כרבי יוסי, לא רק שהוא ויתר מיד, והוא גם אמר להם, כן, תמשיכו לרדת עליו עד שיחזיר לכם את החפץ. חזרו חזרה למי שמשילח אותם, שזה רבי אחי. אמר לו, חזי מר, איך כעביד? אמר לטב, רמו לי, סליחה, קייתו לקבי, כשחזרו חזרה, אמר לחזי מר, תראה איזה חבר זה. לא מסתעד אל עושיה, לא רק שהוא לא עזר לי, יצר בינינו כאילו שתי קולות, גם הוא עודד אותם להרביץ לי. טב נמו רמו לי. אמר לו, באמת, למה עשית ככה? אמר לי, תהיה וידחי. אמר לו, מה, אתה לא יודעת מי זה האנשים האלו? האנשים האלו אנשים, אותם לאדם אין אמה. אמה הכוונה, רש"י אומר, אנשים ענקיים. אמה זה ביטוי, כאילו, אנשים גדולים, כובען, אמה, הכוונה שלהם בגדים מאיימים, כאילו, קיצור, אנשים איזה מאפיה, קיצור, אנשים שלא צריך להתעסק איתם, מדברים מחציהם, יש להם קול עבה כזה, שבאס, שנשמע כאילו מדברים מהבטן, ושמותיהם מבועלים, יש להם שמות של כל מיני כנופיות, ארדה וארדה, פילי, בריש, ואלו אלה משחקים משחקים, כפות וכפות כופתים, הרוג והורגים. אז היה עדיף, ניסיתי לרמוז לרבי דוסטאי תיקנה כבר, עדיף, אילו הרגו את אוסטאי, מי נתן ינן אבא בר כמותי, לא יורג את אוסטאי, הכוונה אותי, אם היו הורגים אותי, אז חבל הלילה, אני בן טוב לאבא שלי, למה שירגו אותי? ניסיתי לרמוז גם לשני, לרבי יוסי, חבל עליך. אמר לו, שאל, המשיך התחקיר, האנשים האלו, בני אדם, קוראים למלכות, יש להם פרוטקציה בחלונות הגבוהים, שהם אפיונרים, אבל הם מסודרים. אמר להם, יש להם סוסים, פרדים, שרצים אחד, אמר להם, אמר לו, אתה צודק, יחי, שפירה, ואת לא עשית, שהחזרת להם את הכלי חזרה, ולא לקחת אחריות, ואמרת, קחו את זה חזרה, אני אחפש מישהו אחר שיקח את זה מכם, כי יש פה חבורה שלא כדאי להתעסק איתם. סיפורים. מה?
זה
איזה
שספפוך,
אתה אומר לא טוב שהחזרת את החפץ. או שלקח אחריות או שהחזיר את החפץ. כן, החזיר את החפץ חזרה. התרצית להחזיר מיד. קחו את החפץ ויתרונות לא רוצה לראות. טוב? אז מחר בעזרת השם ננסה לסיים את פרק ראשון. שעה טובה, שורות טובות.